יום ראשון, פרשת קורח, שבוע טוב לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם תוכנית קדושה ומלאה, המדורים הקבועים, הסיפורים הנפלאים. בואו נתחיל בסיפור היומי, סיפור של על התכסיס של הפרימיגודים שהשתמש בו מורן הגרשה זוירבך, זכר צדיק לברכה, כדי שלא להתערב בוויכוח. את הסיפור סיפר הגאון רבי יהודה עדס, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת קול יעקב, את מה שהוא חווה ביחד עם מורו ורבו הרב שלו מזה הנוער ברזצה. הוא מספר שבאיזה מוסד פלוני התגלה מחלוקת קשה, סכסוך שהביא אותם לבקש את רב שלו זלמן שיקבע להם מועד לקיים ביניהם דין תורה. טוב, רב שלו זלמן אורבך נענה להם, קובע מועד, קובע תאריך להיכנס, ומכיוון שהוא ידע שראש ישיבת קול תורה, כיוון שרב שלמה זלמן אורבך ידע שהתלמיד שלו, רב יהודה עדס, קרוב לנבחי אותה התרחשות, אז הוא פנה אליו כדי להיוודע מלמעלה על מה הנושא של המחלוקת, כמובן, בלי להיכנס לפרטים של הטענות, כן? אבל מלמעלה, מה היה הסיפור? הרב עדס עשה כמצוות רבו, שטח בפניו את עיקרי הוויכוח. אם ככה, אמר רב שלמה זלמן אורבך אחרי שהוא שמע, הכל מסודר. אז התפלא הרב עדס, הכל מסודר? אז אמר לו, כן, כמו אצל הפרימיגודים. ואז הוא הסביר לו, הוא סיפר לו על הפרימיגודים, שהוא היה רב צעיר וחריף, בזמן שהוא התמנה לרב בעיר גדולה וחשובה. והשם שלו הגיע למרחקים עד כדי שטובי הסוחרים והגבירים היו באים אליו שישב את הסכסוכים שפרצו להם בענייני עסקים. טוב, כיוון שהלכו הימים וזה גרם קושי לרב להתעסק בתלמודו, יותר מדי דיני תורה, אז הוא החליט, הוא גמר בדעתו והוא אמר לרבנית שהוא מחפש משרת רבנות בכפר קטן ומרוחק. שם הוא יוכל לעסוק בלימוד ובחידושים, כך פרימיגודים, החידושים שלו, בנחת יותר. טוב, כך הוא עשה. וכך הוא עשה, הלך להיות רב במקום קטן יותר, כפר מרוחק. אבל לא עובר הרבה זמן, ונוקשים על הדלת שלו, מכבדי המקום, ומבקשים שהרב יואיל לדון בדין תורה. טוב, היה נאמן להחלטה שלו להימנע מזה בכל האפשר. אז הוא התאמץ להשיג בפניהם שאלות של טעם, עד שהם נואשו להמשיך בדיון והם יצאו. תוך שהם משבחים את עצמם ואומרים, מי שאצל העירונים נחשב בפיקח, אצלנו לא שווה כלום. וככה התמוגר את זלמן באוזני ראש ישיבת קול יעקב הרב עדס, זכינו לספר היסוד פרימיגודים. טוב, עברו כמה ימים, והרב עדס פוגש את ילידיו שהם היו ראשי אותו מוסד, והוא תהנה אצלם מה עלה בגורל של אותו דין תוירה. אז אחד המנהלים ענה ככה בסוג, כממתיק סוד לרב עדס, באמת שזלמן הוא גאון בתורה, בקי וידן, אבל מה לעשות, הוא כל כך תמים. זה עד כאן העניין של הסיפור הימי, זה עם מוצרו של הרב ויינגרטן שלי, את הראש ששיבתי של שלוימה, ומהספר תוי רואי בשלבי העריכה. נתנו לכם איזה טעימה, איזה סיפור, סיפור מהספר הנפלא שהיא הולך לצאת בעזרת השם. אחר כבר יצא. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשו, ויקלו על מוישה ועל אהרון ואירו עליהם רב לוחם. בגילון דברי שיח, מתוך מאחורי הפרגוד, מביאים פה עובדות, ממורן הגרח קניאבסקי שליטה, על החשיבות של הזהירות וכבוד חשומים. סיפר רב חיים, שאבא, הסטייפלר, סיפר לו, שהיו שתי בחורים טובים באלימות שלהם, בישיבה בנוברדו. פעם אחת שמדעו מהרשו, והם לא הבינו אותו, לא הסתדר להם, אז הם אמרו לעצמם, השם ירחם, הוא מדבר כמו ילד. השם ישמור. ולקחו את הספר מהרשו, כן, בזמנו זה היה מוספס בתוך ספר נפרד, זה לא היה בתוך הגמורה, אוי, תחת פחות עם מה שהם עשו, הניחו את זה בגלה של תינוק, והתחילו לנענע את הגלה כמו שמנענעים תינוקות, שם ישמור. מה היה הסוף שלהם? אחד מהם יצא מדעתו לגמרי והשתגע, והשני התקלקל וירד מדרך הישר. כמונה לפסק. עוד סיפור סיפר רבנו שפעם יום כבשני היה בחדר של הדוד, הדוד הגדול, החזוניש. והחזוניש ביקש ממנו להדליק בשבילות האור. ניגש והדליק. ואף על פי שבצינה הוא שמר לא לעשות מלאכות דורס ביום כבשני, אבל כיוון שזה היה בזה משום כיבוד גדול הדור שביקש ממנו, הרי הכיבוד שלו עוד דין מדורייסה, ביום כבשני זה דרבנן. אז הוא מיד עושה כמו בבקשה שלו. והוא הוסיף לביאר שהוא נהג בחומר הזאת לגבי יום תבשני בציני ממש. והחזניש לא יודע שהוא מחמיר בזה, ולכן הוא ביקש ממנו שידליק. בשנת תשין סמך ב', כשהשתזו את רב חיים קנבסקי בבטחונים שם במעייני הישועה, המצב שלו, אחרי שהמצב השתפר, אז אמרו לו שבאותו זמן נמצא גם הגאון רבי יהודה שפירא. אז הוא הביע את רצונו לבקר אותו. לחדד אותו. אז הוא ביקש בשביל ללבוש כובע, מעיל. אז הנוכחים רצו לעזור לו, להגיד לו שלא, לא צריך. אבל הוא אמר שהוא עושה ככה פני כבודו של תלמיד חוכם. היה פעם שהוא סיפר לאחד המקורבים שלו, על החסידים אומרים על חכם אחד, שהוא בא לבחון את הבעל שם טוב אם הוא יודע ללמוד. והוא שאל אותו שאלה שואלים נער צעיר. מה יעשה מי ששכח ולא אמר יאללה ויובל? אז הבעל שם טוב ענה לו שהשאלה הזאת לא נוגעת למעשה, לא לי ולא לך. לי זה לא נוגעת למעשה כי אני לא שוכח, ולך היא גם לא שייכת, כי לא יעזור לך שתשוב ותתפי 18, כי גם אז אתה תשכח שוב. וכך היה מאז ולתמיד שהוא שכח ולא הועיל לו משהו חזר להתפלל שוב. עד כאן מקבץ סיפורים נפלא מהגויים. מורן אגרח כנב כשליטה בעניין חשיבות הזהירות לכבוד חכמים. ואנחנו מגיעים למדור כעניין חוכמה מצילס ישורים. אומר מצילס ישורים, החערה לכל ההמון, הנה זה בעניין השכר ועונש עצמם, שרואים את העומק של הדין עד כמה הוא מגיע, שבאמת ראוי להזדעזע, להזדעזע ולהיות חרד תמיד. הוא מביא פה את הגמור בעומס ובכמה, וסביבו נסער ומאויס, כאן כתוב בתהילים ואומר את הגמורה מלמד שהקדוש ברוך הוא מתגיד. יש פה מייסי מופלא על גודל העירה של הגוי מזין לזה צד. מסופר עליו שפעם הגיש אלו אשתו בשבת קטניות. שהם היו לחים כדי לזכות אותו בברכה נוספת. בשבת קודש. אז נטל רבנו מהקטניות ופירק אותם, פירר את הגרעינים בתוך הקליפה והוא אכל. אחר כך, בתוך שיחה ולימוד, אז קרה שהוא נגע בקליפה של מוקצה, שהוא לא מתכוון. אבל מיד שהוא ראה שהוא נגע במוקצה, הוא נזדעזע, ממש נזדעזע בכל גופו והתעלף. העירו אותו מהאלפון שלו והוא שוב רואה את הקליפות והוא שוב מתעלף. אשתו הרבנית הצדקנית, גם עליה יש סיפורים, הזדמנות אחרת אולי. אז היא הבינה מה שקרה, פשוט לקחה את הקליפות והתחילה לאכול אותם. ועד שהוא ראה שקליפות זה דבר שרוי לאכילה, הוא אכלים את זה, אז שבה אליו רוחו, ומי שיש בו דייטה. ובספר מירו ודס, הגאון רבי הצדיק רבי יהודה זאב סגל, ראש ישיבת מנצ'סטר, אז הוא מוסיף שם, שאבא שלו סיפר לו שהגאון היה כל כך בריא וחזק, שהרופאים אמרו שלפי החוזק של הגוף שלו, יכול לחיות 300 שנה. צריך לדעת, רבי ישראל, כמעט לא אכל ולא ישן, אבל היה אדם בריא. ואף על פי כן, כשהוא נגע בקליפה, ושהוא נגע באותה קליפה, אז הוא יתעלף. פירס שומיים. אנחנו ממשיכים עם הדור פנינה הפרשו, כי השם שלוחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא ימי ליבי. יש פה סיפור נפלא מהקהל טרוי. איך איך הכין מורן הגריל סטיימן זצל את עצמו בשביל לשמוע טענות של צדדים יריבים. סיפר מישהו שבישיבה מסוימת פרצה מחלוקת בין ראשי הישיבה. אחרי תקופה קשה של מריבות, סכסוכים, אז הם החליטו פה אחד לעלות למורן הרב סטיימן, להשמיע את הטענות בנוכחות כולם, כל הצדדים, ומה שהוא יגיד זה מה שיעשו. באותו יום שנקבע, בשעה יהודה, עולים הצוות עם ראשי ישיבה. בכניסה הם רואים, כשנכנסים הם רואים את מורן זצ"ל, ביחד עם גבאי נוסף, עוברים מחדר לחדר. עוברים, סליחה, מהחדר אחד, איפה שהיו מתפעלים, לחדר השני, שהוא סוגר את הדלת. והגבאי אומר לרבנים של הישיבה לחכות קצת, עובר רבע שעה, ואז הם נכנסים. פותחים להם את הדלת, הם נכנסים, יושבים חצי שעה, משמיעים את הצדדים, שאחרי זה מורן מכריע בהוראה ברורה שהתקבלה עליו כולם. טוב, נגמרה הפגישה, ועד אחד מאנשי הצוות שואל את הגבאי, למה עקבו אותם לפני הפגישה, רבע שעה? הרי כשהם באו, אז מורן ישב לבד, לא היה אף אחד אצלו, בפרט שזה היה אותו שעה שנקבע מראש. אז הגבאי אמר, שכשמורן ראה אתכם והוא ידע לשמה באתם, אז הוא ביקש להסתגר עם עצמו לכמה דקות. הוא פשוט לקח ספר תהילים והתפלל בדמעות ככה במשך דקות ארוכות. כיוון שזה עניין שנוגע למחלוקת משתי צדדים, אז הוא התפלל שהלב שלו יהיה נקי מכל רבב של נגיעה לטובת אחד הצדדים. התייחסות של גודל בישראל זה דבר שלא היינו מעלים בדעתנו כזאת צורה של הסתגרות. דף היום מבעל אוכר רבו ישראל. מהי מלאכת מחתך? וניסו רייצים מתי יעשו מדור רייסל ומתי יעשו מדי רבונון. על כך ועל עוד דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשלוחה של שיעורי דף היום בשיעורים הנפלאים שקיימים שם. ובואו נלמד גם אנחנו רבו ישראל. בואו ניגע גם אנחנו בענייני דף היום מבעל אוכר. אחד מלמתת מלאכות של שבת היא מלאכת מחתך. שהפירוש שלה חיתוך לפי מידה מסוימת. מידה מסוימת שהחותך מקפיד עליה. ולכן, מי שמבקע בלעים של עצים שהם תלושים כמובן, כן, אחרת זה גם טוילש, או קורות של עץ, והוא מקפיד על החיתוך, על מידה מסוימת, אז הוא עובר גם על מחתך. סליחה, לא גם, הוא עובר על מחתך. ואם הוא מנסר את עצים בשביל הוא רוצה להשתמש בנסורת או שהוא חדר אותם לחתירות קטנות, אז הוא עובר אחרון על יצלן גם על איסור תויכן. וגם כשהוא מנסר את העצים הוא לא זקוק לנסורת, אז הוא עובר על איסור מלוך השם יצריכו לגוף או שאיסור דרבונו. איסור דרבון חמור, ויש סבור שזה מדאורייתא אותו איסור. אם הוא לא מקפיד על חיתוך לפי מידה, והוא מבקע את העצים לחתיכות גדולות ללא ניסור, לכל הדעות אין בזה דאורייתא, זה לא איסור דאורייתא, אבל יש בזה איסור דרבונו של עובדים בחול. זאת אומרת שנראה כמי שחול, ולפעמים יש פעם בטלטול ביציא עם איסור מוקצה. גביעי לבן שמחוברים, כמו שמצאים מהמפעל, כמו שמוכרים אותם בחנות, להפריד אותם, יש אומרים שזה מותר, למרות שהם מופרדים בקו ישר במקום שמיד לזה, זה לא נחשב לחותך לפי מידה, כי אין למפריד כל עניין במידה הזאת, אלא ששם זה המקום שנח ביותר להפריד. ולכן אין בזה איסור מלאכת מחתך. אבל יש אומרים שחיתוך בקו ישר ובמקום מסוים, עשה בכל מקרה למלאכת מחתך, ולכן ההפרדה של אותם גביעים תהיה אסורה מדאורייתא. ויש אלה שסברים שיש בזה גם איסור מלאכת מקריות פטיש, שכוללת כל פעולה של השמת יצירת הכלי. ויש אומרים שכיוון שמקום ההפרדה מסומן, וההפרדה במקום הזה היא קלה, אין בזה איסור מחתך דאורייתא, אבל כיוון שדומה להם מלאכת מחתך, אז היא אסורה מדרבנן. האם מותר לפתוח פחית שתייה בשבת? פתיחה של לשונית, אותו לשונית מפורסמת של הפחית שתייה, עם הצליל המיוחד, יש אומרים שזה מותר בשבת ואין בזה איסור מחתך, אפילו שזה נעשה בקו מדויק ולפי מידה קבועה. ולמה? שלוש סיבות. סיבה ראשונה, כי הפתיחה באמצעות הלשונית זה רק בגלל שככה קל לפתוח. הוא לא מקפיד על החיתוך דווקא בצורה הזאת או במקום הזה דווקא. סיבה שנייה, איסור מחתך זה רק שיש לה חותך עניין בדבר שנחתך. ובנידון שלנו, הוא בכלל לא מעוניין בחלק שנחתך מהפחית, אלא בחור שנוצר על אלה שהוא מפריד אותו ממנו. ג' כיוון שהדרך להשליך את הפחית להשפעה מיד אחרי שהוא גומר להשתמש בה, ואין לו שום חפץ באותה הפחית, אז ממילא היא תפילה למשקה שבתוכה, וחל עליה הכלל שאין איסור מחתך במאכלים ומשקאות. זה שלושת הסיבות שמותר, ולסיום נאמר שיש אומרים שהפתיחה הזאת כן אסור מדאורייתא משום מלאכת מחתך. עד כאן בעניין דף יומי בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. וכדרכנו בואו נחזור ונלמד את מה שלמדנו ביום לא אתמול, ביום חמישי, בפעם האחרונה. פקק הברגה שעשוי ממתכת, שבזמן שהוא מסיר אותו מהבקבוק, אישר נפרדת טבעת שמחוברת אליו, לדעת פרסקים רבים אסור להסיר אותו בשבת משום מלאכת מקווה פטיש או מלאכת מחתך. ופקק שאנחנו אומרים שאסור לפתוח אותו בשבת, לדעת פרסקים רבים מותר לנקם את הפקק תחילה, לעשות בו איזה חור, ואז להסיר אותו, כי אחרי שהוא עושה חור, הוא לא נשאר ככלי. גם כשמפרידים אותו מהטבעת, לא רואה לשימוש, ויש חולקים. פקק הברגה שעשוי מפלסטיק, שגם הוא בשעת שמוציאים אותו מהבקבוק נשאר את הטבעת, יש לנו משהו דינוק את פקק מתכת, שאמרנו שזה אסור, שום אסור מהקרפטי, שום אסור מחטש, ויש חולקים. בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. הרוחץ או טובל בשבת, כך גם מי שרוחץ את הידיים, אסור לו לצאת לרשות הרבים כשהמים תופכים על גופו בידיו. ולמה? כיוון שהוא מוציא את המים לרשות היוחד לרשות הרבים, הוא מטלטל אותם. כך גם מי שלא מנגב את השערות בשבת, לא יצא מהמקום שהוא רחץ או טבל לרשות הרבים עד שהשערות מתייבשות. כמובן שאנחנו מדברים על מקום שאין ערור. ואם הוא ממהר ללכת לבית הכנסת, כדי שלא להפסיד תפילה בציבור, יש מי שנהג להקל ברשות הרבים דרבונון. ללכת ברצף אחד ממקום התבילה עד למקום שלה, הוא צריך להגיע ללא עצירה ברשות הרבים, ואז מה הרווח? הרווח הוא שלא תעשה פה הנוכה או הקירה של המים ברשות הרבים. עד כאן בעניין הדפרים בהלוך. דף היום איתם ובבלי, מדוע היו הכהנים זקוקים לעצי תאנה יפים? והאם מותר לשחוט קורבן במנהרה תחת המזבח? ומדוע בשבת צריכים יותר גחלים? על כך ועל עוד מושאים מעניינים נלמד היום המסכת זבוכים, דף נ"ח. וכמובן, אתם כבר יודעים שבשלוחות הנוספות תוכלו לשמוע השיעורים הנפלאים מהמגיד אישור המיוחדים בענייני דף שמוסרים את הדף היום. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור שאתם מחכים לו כל כך, החפצים בחיים. כולנו מהמשפחה שרוצים את החיים. אז בואו, תצטרפו אלינו על לימוד הימי בספר חפץ חיים. אנחנו חזירים לשנורי כלל א', בסעיפים ו' ז' כותב החפץ חיים שאסור לאדם לדבר לשנורי אפילו אם כתוצאה מזה, יסלקו אותו מעבודה, הפסיד את הפרנסה. וזה כמו הדין בשאר לאווים, שאדם מחויב לתת את כל מה שיש לו כדי לא לעבור עליהם. בביאור מוסף הם מביאים פה נידון מעניין. אדם דיבר לשנור על פלויני, לא אמר את השם שלו, וגם השומע לא יכול לדעת מי זה, שבאופן כזה מבואר לכמן שמותר. אבל אחרי זה הוא רואה שהשומע יכול לברר את זה בקלות. ואם הוא יעשה ככה, מה יעשה? שהוא פשע בסיפור שלו. אז נשאלת השאלה, האם אותו מצפה מחויב להוציא את כל ההמון שלו בשביל למנוע מהשומע לברר את זה? כי הרי אם הוא יברר, למפרע הוא יעבור לשלוש נורת. מה הצדדים פה רבו ישראל? הצדדים פה הם בכזה מקרה, זה נחשב שהמצפה עבר עליו בקום ועשו, שבכזה אופן הוא חייב לתת את כל ממון אל, או שזה נחשב שעבר על האיסור בשבע על טייצר, שבכזה אופן הוא חייב לתת רק חוי משמע נכסים, כדי להימנע מזה. בשאלה הזאת עידן, הגאונר בברום גניחובסקי זצ"ל, נשאר לצורך עיון. עוד נידון מעניין מביאים שם, לגבי אחד שכתב מאמר בעיתון. לפני ההפצה של העיתון, הדפיסו בבית דפוס את הכל, ככה בחמש בבוקר, ארבע, לפני שמפיצים את זה, הוא שם לב שיש שם לשנור, הוא רוצה למנוע את ההפצה של העיתון. האם הוא מחויב למסור את כל ממונו בשביל לקנות את כל גניונות העיתון למנוע את ההפצה? אז בזרחיים כתבו שכיוון שההפצה של המאמר תלויה בעוד גורמים, הנהלה של העיתון, המפיצים, אז ייתכן לומר, אין שליח לדבר עבירה, ואולי חייב למסור את כל, למסור את המונו כדי למנוע הפצה של העיתון, אבל הדבר תלוי בכמה אופנים, למה יש את תרינו שם בזרחיים, משהו יריך ותרבו נחת. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, מוסר היומי, מערך ובצחיים בספרו אבס חסד, אבס ישראל, סליחה. אבון, שנאת חינם, חמור יותר משאר אבונות. למה? כי הוא גורם בזה לאבונות אחרים, אומר חובת חיים. מחלוקת, לשנורא, רחילוס, אלעס דבורים, הלבנת פנים, הוצאת שם רב. ולפעמים אומר חובת חיים, רציך הממש. כמו שאמרו חזל, שאדם עבר לו איסיסנר, צריפו לבוא לידי לסירצח. הרי כתוב, וחיי יסני לרעהו, והרב לא וקם עליו, יקאו נפש ומת. כך גם הריגה של אבל, עלתה על ידי סינס חינם של קין. בקיצור, כל הצרות שבעולם אומר חובץ חיים, מתחילות על ידי סינס חינם. ומשך חובץ חיים ואומר, בוא תראה כמה התורה הקפידה על הלב הזה של סינס חינם, שמצאנו אותו בעניין הלב שלו הסיתו, שעליו אמור חזל, איזו היא נתירה, אם אדם אומר לחברו, תשאיל לי את הקרדום שלך, והוא אומר לו, לא. למחרת, השני אומר לו, תשאיל לי את המגל שלך. אז הוא אומר לו, אני לא כמוך שלא נתתי לי. זוהי נתירה, אומרת הגמורה. אז אנחנו רואים, אומר החובץ חיים, שגם שהוא משאיל את החפץ שהוא מבקש, אם רק הוא אומר לו, איני כמותך שלא ישאלת אני, הוא אומר עליו של איסיטר, כי הוא גילה דעתו שיש לו שנאה בלב, לחבר. מסיים החובץ חיים ואומר, אנחנו צריכים מאוד מאוד לראות תקן את האבון אמר הזה, שהוא הגורם העיקרי לחיות הגלות, והשם הטוב ייתן בליבנו להסיר את השנאה מליבנו. כמו שאנחנו מתפעלים, ולא יצא לי כן הסוד אמר לבנו, ולא כן יצאנו על החרם, ומסמח חובץ חיים, ונזכה לביאת משיח צדקנו, לבינה ותפארתנו במהיר וביומנו עומד. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת שבוע, יש פה סיפור נפלא, מתוך המבשר תורני, ואויו השאיש אשר אב חרבוי מתאו יפרח. סיפור מיוחד סיפר, ובסירו ליוסף זונדן שפיטה, על גודל הבקיאות וכוח הזיכרון של רבו בעל המנחה סלוזור, כמו שהוא שמע בזמנו. והוא מספר שבזמנו דיברו פעם בישיבה שפעם אחת הגיעה מלכת הולנד לביקור מיוחד אצל הרבה, המונקצ'ר, בעל המנחה סלוזור, כי היא שמע שהוא רב גדול, לצד עוצם קדושתו וכן גם שהברכות שלו מקיימות, היא הייתה נשואה הרבה שנים ולא על הילדים, אז היא ביקשה, מהרבי ברכה לילדים. באמת, הרבי בירך אותה והיא כעבור תקופה קצרה נושא. אגב, ביום שהיא הגיעה, אז יצא כנהוג פמלה של הרבי לקבל את פני הפמלה של המלכה, דרכשו על קוד המלכוס. נו, כשהתקרבו הפמלה אחד לשני, יצא המלכה מתוך הפמלה והתקדמה אליו, הוא יצא מהפמלה להתקדם אליה, נו, מה קורה? המלכה משיטה לו יד לשלום, משיטה יד למונקצ'ר. טוב, כמובן שלא נענה לו השתה, והוא לא השיט את ידו. וכחכם מופלג שמבין הדבר מתוך דבר, אז הרבי הבין מיד שלא מחוסר ידיעה עשתה כן. אלא שפעם היה איזה רב אחד שהוא כן מותר ליד השם הרחם. אז מזה הסיקה שרב יהודי מותר לו לעשות את זה. אז איך הוא יסביר? איך הוא יסביר את הסירוב? טוב, אכן, חוכמוס היום דלוי, הוא התנצל שהוא הסביר שהוא נעשה במשרה רבנית רמת דרג ביותר, והוא רב מרכזי, רב ראשי, ורב ראשי לא יכול לתת יד לנשים. טוב, כשנכנסה הביתה, אז היא השתוממה ממש, הראתה את הכמויות של הספרים שמסודרים במדפים, תורים, מכסים את כל ארבע הקירות, מהרצפה ועד התקרה. והיא התאמה בפניו, אם הוא באמת מכיר את כל הספרים האלה, אם הוא בקיא, אז הרבי ענה להם שהוא אכן בקיא בהם היטב, הוא יודע את כולם בעל פה. והוא מוכן ומזומן שיהיו הספרים נפתחים, שתיקח ספר ותבחן אותו. אבל כיוון שהמלכה וכל הנלווים לא היו בקיאים בלשון הקודש, אז אפשר לנסות באותיות שכתובות בשערי כל ספר, שכתוב שם בשפה של המדינה, את השם של מדפיס הספר, מקום ההדפסה, התאריס. טוב, האתגר הזה מצא חן בעיני המלכה, האתגר של המונקצ'ר, לא שלה. והיא ביקשה, לקחה ספרים, ביקשה לפתוח. על כל ספר וספר, הוא ידע את שם המדפיס, את המקום תאריך ההדפסה, לא נמצא שום שגיאה. המלכה התפעלה, והתפעלה מאוד מהגאונות, מהזיכרון המופלא. אני רוצה להמשיך לראות עד איפה מגיעה הבקיאות שלו. אז היא סקרה בעיני את כל התורים של הספרים, עד שהיא הגיעה לאיזה, היא ראתה שיש למעלה איזה ספר קטן מאובק, והיא הייתה בטוחה שהיא לא נגעה בזה יד אדם. אז היא ציפתה שיביאו את הספר הזה. וגם בספר הזה הוא ידע להגיד את השם של המחבר ואת המקום ההדפסה וכו'. והתפעלה מאוד מהגאונות והבקיאות המופלאה. הוא ממשיך ומספר שכשהוא מקבל קהל, אז הוא מדבר עם האנשים בשלוש שפות, כל אחד לפי מה שהוא יודע. הונגרית, היו כאלה הונגרית, היו כאלה גרמנית, היו כאלה לטינית. אז בתקופה היו רושמים את הרצפט, המרשמים לתרופות, בלטיניש, ורק הרופאים ידעו את השפה הזאת. והרבי בעצמו נתן לחולים ולנזקקים מרשמים מיוחדים, והוא נותן להם את זה בלטינית, שהם הלכו עם זה לאבס מרקחת לקנות, וככה יהודים רבים התרפו מהמחלות שהיה להם. ולפני שהוא הסתלק, לפני שהוא נפטר, הוא התבטא ואמר שהיות והיו יהודים שעזר להם בתרופות, אז מי על ידי שהיה כותב להם את אותם מרשמים, אז מי שלא נוסע על ידו, אז הוא מבקש ממנו מחילה שהוא גרם לו להוציא כסף על תרופה שהיא לא עזרה לו. הוא גם התבטא ואמר שהברכות שוברך את אלה שהיו זקוקים לישועה, חלק עזרו וחלק לא עזרו, אבל המרשמים שהוא כתב לרופאים, הם תמיד עזרו, והוא התבטא שזה ממש בודו קומונוסה. הוא גם היה גדול וידיים מופלג בימי העולם, פעל אצל ממשלת צ'כיה, שכל היהודים באזור קורפות שברוסיה יוכלו לבוא אליו לדינטורים ולא יצטרכו ללכת לערכות של הגויים. בנוגע לכספים, מקור טהור, אז הוא מספר פה איזה מייסן אירו. פעם הגיע איזה יהודי אחד מארצות הברית לרבי, עם סכום כסף גדול, ואמר שהוא רוצה לתרום את הישיבה. אז הרבי שאל אותו, כי במקום שהוא גר, הוא שומר שבת. טוב, אותו יהודי התחיל לגמגם, אמר, באמריקה מי שלא עובד בשבת לא יכול לעבוד בשלל, אז חייבים לעבוד בשבת. רק הרבי שמע את הדברים יוצאים, אחד אותו אריס חדורי שב, ומיד הוא סעק, תצא החוצה, והוא יקפיד תמיד, לא לקחת בשום פנים ואופן כסף מיהודי שלא שומר שבת. ולא רק זה, הוא בעצמו היה הולך למחות מדי שבת בשבתו על איזה חנות אחת שמחו שם כלי זהב, שהייתה החנות היחידה שחילה את השבת. והרבי מחה על זה. כל שבת, שזה יש שלא שומרים שבת. בסוף הם נהרגו בו אלי החנות בשואה של הרב. עד כאן הדברים הנפלאים על גדול ישראל, בעל המנחה סילוזור, הרבי אימון קאץ'. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. בצטל קטן של הנוער מלמלך כתוב, בכל הדברים שבעולם, אין בתורה, אין בתפילה ואין במצוות, ירגיל את עצמו לומר, הרי מי עושה זאת? למה? לעשות נחס רוח לבורס ועכשיו. הוא אומר הנוער מלמלך שיגיד את זה, אם בתוכו פנימיות הלב, ובהמשך הזמן ירגיש הערה גדולה באמירה זו. נשתדל אם כן רבותיי לומר, או לכל הפחות לחשוב, לפני כל לימוד ומה יצא מצווה, אני עושה את זה כדי לעשות תחת רוח, לבר רוח שמי. אז מובטח לנו, שרשר הרבה מצוות, מצווה גבורת מצווה, הבול יתר מסיים ביותר. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע נפלא, עם הצלחה בכל העניינים.